יש פה שאלות מעניינות. טוב, ראשי כל, אחרי יום כיפור, אני ראשי כל רוצה להסביר את הדברים שאולי אחרים תמאים על זה. ביום כיפור, במוצאי יום כיפור, תפילת ערבית, אני רגיל להתפלל מהר. זה למדתי מהרב עמיטל. הוא אמר, יש אנשים צמים, וזה מאוד קשה להם, ולכן, כדי לא להכביד עליהם, צריך מאוד להזדרז, זה גמילות חסד. זאת אומרת, אם אני לא הייתי, לא היו מחכים לי, אז הייתי קצת יותר מעריך. לעבור מבת אחת למצב אחר, זה צריך להתאמץ. אז רגע, יש כל להסביר. בכל תענית אתם תראו שאני קצת מזדרז. מהטעם הזה, אנחנו יוצאים מיום כיפור, פתאום חוזרים לשער הימים, צריכים נחיתה רכה. אתם יודעים שהכהן הגדול, כשהיה עובר מבגדי לבן לבגדי זהב, כלומר יורד במדרגה, אף על פי כן היה טובל, וגם איך קוראים לזה?
מקדש
אדם ורגליו. למה? כשאתה עולה במדרגה אתה צריך לטבול, להתכונן. כשאתה יורד, גם הירידה היא צריכה להיות בצורה כזאת של הדרגה, של לקבל את לסיים את השלב הראשון, הולכים לשלב הבא. אז בשביל זה ניתנו לנו 4 ימים שבין ראש השנה ליום כיפור, וחז"ל אומרים לנו שבין יום כיפור לסוכות, ובסוכות זה ראשון לחשבון עוונות, כאילו 4 ימים למעבר הזה, הקיצוני ממעלה גדולה מאוד לימים כביכול רגילים. אז צריכים לדעת לא לאבד את הגבוהים הללו. אי אפשר להיות במדרגת יום כיפור כל הזמן, וזה לא נכון גם להיות, אבל לשמר את ההתעלות הזאת ולדעת היום הזה שהתעלינו הוא פועל על כל השנה. אנחנו מתכוננים לחג הסוכות, כמובן בזמננו בארץ ישראל צריך לישון בסוכה, לא רק לאכול בסוכה. צריך להיות סוכה שראויה לשינה. בכל מקום שאני גרתי, תמיד, כל דירה שאני בחרתי, ראיתי, יש שם סוכה או אין שם סוכה, אחרת לא בא בחשבון. היום שבתים גבוהים וכמובן הרבה רבי קומות, אז יש בעיה כזה, יש בעיה. יש אנשים שגרים במקום שלא יכולים לישון בסוכה. אם יעשו סוכה בחצר, הם פחדים שם לישון, בעיר. אבל המצווה הזאת לישון בסוכה היא מצווה שאין לה פטור. למה שחב"ד לא יושנים? אני לא יודע. אבל אין לזה שום הצדקה. אם חולה, פטור, אבל באופן כללי המצווה לא רק לאכול, גם לישון. אז מי שגר ביישובים אין לו בעיה, כמובן. בימים הראשונים ביישוב כאן, אז לא היו עדיין גדרות, היה קצת פחד לאנשים לישון בסוכה. אמרתי להם, זה המקום הכי בטוח. אם יש לכם 2 תפנות, והשלישית אפילו טפח, אז זה מספיק שמור יותר מהבית. בצילה דמיונותא, אתם ישנים. טוב, אז עכשיו אני אתייחס לשאלות שנשאלו כאן. האם יש עניין בחג ללכת לכותל וליטול 4 מינים? כן, יש בזה עניין כמובן. גם עצם ההליכה לכותל בחג יש בזה עניין. זכר לעלייה לרגל, ואם נוטלים שם ארבע מינים, אז יוצאים ידי חובת, בשאר הימים, ידי חובת דאורייתא, לפי דעתו של הרמב״ם, שכל ירושלים חייבת בכל ירושלים עתיקה, לא כל ירושלים הרחבה, אבל איפה שהייתה ירושלים, אז חייבת בשבעה ימים. אז מחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. לפני השם אלוקיכם זה בית המקדש, לרמב״ם זה כל ירושלים. אז יש מקום באמת להדר בזה.
אני הולך לירושלים, אז עכשיו
המצווה
על
הידיעו הייתה? מה?
אם בכל המועד אני הולך
לירושלים, המצווה... כן, ספק, רק לפי שיטת הרמב״ם. לפי השיטות האחרות זה רק בתוך, בפנים.
אם קיימתי בבוקר בעיר אחרת...
מה?
אם קיימתי בבית שלי, לא בירושלים, בבוקר, ואז הלכתי לירושלים, האם יצאתי בי חובה או שאני עוד פעם צריך לעשות, כי זה עכשיו חיוב חדש של דאורייתא, לפני כן היה חיוב של דרבנן.
אם עלית בירושלים העתיקה?
כן. בבוקר נתתי בבית בכנסת, ואז בצהריים הלכתי, נראה
לי. אני חושב שלפי דעת הרמב״ם אולי כן. אבל כמובן, כיוון שזה מחלוקת, אז לא מברכים. טוב, מי שמזדמן לכותל בלי לולב, אם יש שם מישהו שמכבד אותו בלולב, שאפשר להתקבל לולב, יש בזה מצווה. אם יש בזה חיוב, כפי שאמרתי, כיוון שזה מחלוקת, אז אי אפשר להגיד שזה ממש חיוב.
בלי ברכה?
בלי ברכה, אי אפשר לברך, כיוון שיצאו ידי חובה, בבוקר. אמנם הברכה מקודם הייתה מדרבנן, אבל כאן זה ספק. מי שנוסע באוטובוס ורוצה לישון בחג, בחג הסוכות הוא נוסע באוטובוס. אם הוא נוסע לדבר מצווה, הוא חושב שיכול. באופן כללי, אני לא יודע אם זה שייך אליכם, אבל בדרך כלל שהייתי מדבר ביישוב, שזה נוגע גם לא רק לבני תורה, אז הייתי, אני אומר, כתוב שהולכי דרכים הם פטורים מן הסוכה. אבל הולכי דרכים זה אנשים שהתחילו ללכת לפני סוכות ונמצאים באמצע הדרך, והם הולכים לצורך, לאיזה צורך שהוא, לא יודע מה הסיבה, אבל כל פנים הם נמצאים באמצע הדרכים. הם לא יצאו בגלל שחג סוכות חופש, הם לא יצאו לטיול כי יש להם חופש בסוכות ואז אפשר לעשות טיולים, אלא הם הולכי דרכים, אז הם פטורים מן הסוכה. אבל לאלה שרוצים לעשות טיול בסוכות, הם לא פטורים מן הסוכה. הם לא נקראים הולכי דרכים. הם לא נתקעו בדרך באמצע חג הסוכות, אלא הם חתחילה יוזמים לעשות טיולים בגלל שיש חול המועד. אז חול המועד לא ניתן למטרה הזאת ללכת למקומות ש... בכל המועד של סוכות מטרתו להיות לכתחילה בירושלים ולשמוע שיעורים ולהתעלות באופן רוחני ולאכול מסר שני ולעשות את כל המצוות של עלייה לרגל. היום אין לנו את המצווה הזאת של עלייה לרגל, אבל כל פנים זה ימים של קודש וצריך לימים האלה לנצל אותם לפגישות משפחתיות, שיעורים, קבוצת תלמידי חכמים, מה?
מנסיעה לירושלים או לנסיעות משפחתיות, וגם נסיעה שרק ככל המועד יש חופש שאפשר למצוא.
טוב, אבל זה שייך לחג. החיבור הזה המשפחתי הוא חיבור של מצווה.
ואז מותר
לשם
באוטובוס?
מה?
ואז מותר לשם באוטובוס?
השאלה הזאת, אני לכתחילה לא יודע אם זה טוב לישון באוטובוס, אבל אפשר לקיים שם ולכת לך בדרך. אבל כפי שאמרתי, אם אדם הולך לדבר מצווה, זה פטור. גם ביקור חולים או ביקור משפחתי אצל הסבא, אצל ההורים, אצל קרובים תלמידי חכמים, שאולי ידברו איתם דברי תורה, אז זה מיקור של מצווה. כמה שמירת נגיעה צריך בין אחים ואחיות? אם הם קטנים, אחיות קטנות, אני לא חושב בכלל שיש דין של שמירת נגיעה. גם מן הגדולים, זה כתוב בשולחן ערוך, שזה מנהג השוטים. זאת אומרת, איסור זה לא, אבל זה לא מן הראוי. אבל אני יודע שיש משפחות שזה ככה מנהגים אצלהם, לא רק שנוגעים, מתחבקים. אני לא בעד זה, אבל איפה שנהוג, אני... זה לא ממש איסור, כמו שאמרתי. זה, השאלה אם זה נקרא מנהג יפה, אבל זה לא ממש איסור. אחרי הנישואים, בוודאי שיש מקום יותר להימנע מזה. לא אומר לתת יד, כן אפשר למי שרגילים, אבל לא יותר מזה.
מה
הרב
חושב
זה
שהמציאות האידיאלית? איפה שלא נהוג לחבק בדרים כאלה?
מה?
אנחנו יוצרים
מנהג,
מה הדבר האידיאלי? כמה?
לתת
יד, יותר מזה, פחות?
הדבר האידיאלי, כשלא יהיה יצר הרע, אז יהיה הכל ישתנה.
לא, במציאות של היום, במציאות של היום.
זה לא אידיאלי.
נכון, נכון. לא, פשוט הרב אמר, אם יש מנהג, אז זה לא איסור ממש.
לא, אני אומר, אם יש מנהג ונלווים, אם אתה עושה לגמרי אחרת, אז אני לא אומר שאדם צריך לריב עם בני המשפחה בגלל זה. יש כאלה שתמיד, כי היום לא מדברים, מתחבקים. אז אני לא חושב שזה ראוי. אבל כפי שאמרתי, אבל אם זה יגרום לאלבון, אז צריכים לשקול את הדברים הללו. כי יש גם צד שני למטבע. כי איסור גמור, כמו שאמרתי, זה לא ממש איסור, זה לא מנהג יפה, אבל זה לא איסור. אז אם זה פוגע, אז צריכים לשקול את זה. לכתחילה, זה השולחן ערוך אמר שזה לא ראוי.
על החיבוק או על נגיעה רגילה? לא יודע,
ביד? לא, נגיעה... לא חושב שהשולחן ערוך דיבר על איסור נגיעה. הוא דיבר על חיבוק.
זה גם הדודות או...
מה?
המשפחה הקרובה גם מורחבת. זאת השם,
היא
רוצה להשיג אותי
בבוס. מה אתה אומר? שאלה משפחה מורחבת.
מורחבת? זה... אז זה לא כתוב בשולחן ערוך שזה מנהג הקושטים, כנראה שזה לא שייך בכלל.
מה איזה
גיל? מה?
מה איזה
גיל? אז אמרתי, אחים ואחיות קטנות, עד 9, אני לא חושב שיש בעיה. לחבק אותם, לא חושב ש... אלא אם כן מישהו יש לו בעיה עם זה. אז חלילה, אז אסור לו, ממש איסור גמור. אבל אם מישהו לא מרגיש שום דבר של הרגש, מהחוט שלו, הוא לא מרגיש שום דבר, החיטוט בזה לפעמים גורם שמרגישים, מתחיל להרגיש, כי זה אסור ומותר וזה, וזה נהיה מסובך. אבל מי שבאופן טבעי, המחרוכות שלו קופצת עליו, והוא לא מרגיש שום דבר, ילדה קטנה, אני לא חושב שצריך... לעשות משהו, זה אפילו מוזר להגיד לה לא, אסור לנגוע וזה, זה לא טבעי, לא נרמלי.
לגבי...
אבל יש אנשים שככה עושים, אבל לפי דעתי זה לא בריא. לא בריא הרגישות המוגזמת הזאת.
לגבי בנות דודות או...
מה?
בנות דודות או אחייניות צעירות.
ילדות קטנות. אם לא מרגישים שום דבר, אני לא חושב שיש בזה בעיה.
באיזה גיל יש
איסור? לא יודע בגילים. אתם מרגישים שלא שייך. צריך לפתח חושים. האם מותר לעשות שיעורי נהיגה בכל העומד? אני לא חושב. מצד המורה. אולי זה קצת דומה למסחר. מה? מה אתה אומר?
המורה אולי צריך את זה.
אם המורה אין לו מה לחיות, אז זה בסדר. אם אין לו, אין לו מה לקנות לחג הסוכות, ועכשיו הוא נותן שיעור ויהיה לו כסף, אז זה בסדר. בסדר, זה אף על פי כן. גם לעשות קניות, על חשבון הזמן, אסור. היום מישהו שאל אותי, ואני התלמדתי בשאלה הזאת, אני צריך לחפש איזה מקור. יש איסור מסחר בחג, אבל על מי האיסור? אני חושב האיסור על הסוחר, לא על הקונה. ולכן יכול להיות שמגוי כן אפשר לקנות. מישהו בחוץ לארץ, או אני יודע, או מישהו באינטרנט קונה מגוי, אני לא יודע, אני לא ביררתי את ההלכה הזאת, אבל יכול להיות שיש הבדל בין, כי נראה לי שעיקר האיסור המסחר הוא בגלל האדם הסוחר, המוכר, לא הקונה. אם יש עניין באתרוג תימני לאשכנזים, כן, אני חושב יש לאתרוג תימני מסורת חזקה, במובן זה יש לזה מעלה גדולה לזה, אבל גם לאתרוגים אשכנזים היא מסורת מקובלת על ידי גדולי ישראל. אני בכל אופן משתדל שיהיה לי גם אתרוג תימני וגם אתרוג אשכנזי לכל הדעות. מה זה אשכנזי? זה לא אשכנזי, זה לא מסורת. בעצם אפשר, למי שיש תימני לא צריך עוד אחד. אני סתם לעידו.
אמר מברך?
פעם על זה, פעם על זה. לא, לאו דווקא. אני נוטל את שניהם, אבל אני איזה שיותר יפה. בדרך כלל התימני. הוא גדול, מרשים.
הרב, אתה מה להוסיף במחיר?
מה?
אתה מה להוסיף במחיר הליווי?
תרים את הכל, אני לא שומע טוב.
אתה מה להוסיף במחיר, אני שואל, על דור תימני?
ראשית כל, יש עניין להדר במצוות בכלל, ובמצוות ארבע מינים, התורה אמרה להדר, במפורש. באופן מיוחד, יש שידור, זה ליוון ואו על כל המצוות. כמה? זה משתנה לפי אנשים. מי שיש לו אפשרויות, אז הוא צריך להשקיע יותר. מי שפחות, פחות. אני לא יודע להגיד גדרים. כי זה כל כך משתנה בין אנשים, אי אפשר להגיד סכומים. כל אחד, אם הוא מרגיש שזה מאוד קשה לו. אז לא צריך. אבל חתחילה יש מקום, יש מצווה להיעדר. האם יש יותר לדבר דברי חולין בבית המדרש או בבית הכנסת? אני ראיתי בשולחן ערוך שכתוב אין מסיחים בבית המדרש אלא בדברי תורה, ואפילו מי שמתעטש אין לומרים לו לרפואה. ופעם מי שמתעטש זה היה סכנה, אז היו מברכים אותו לרפואה. לא יודע, יכול להיות סכנה יתעטש ויוציא את רוחו. על כל פנים כנראה שהיה כזה מנהג, מי שמתעטש אומרים לו לרפואה, לבריאות, כן? אז גם לא, גם זה לא להגיד. אחר כך יש שם מחלוקת בין השח ובין התז, האם היום שבכל זאת לא לגמרי נוהגים שלא לדבר שום דבר, אז בכל זאת אולי מותר להגיד לרפואה. אז לרפואה מותר להגיד, אבל זה, אני חושב שזה בני הישיבה, אם הם ישמרו על הדבר הזה, זה יעזור להם מאוד מאוד מבחינת השקידה. יהיה להם כלל שבבית המדרש לא מדברים. אני לא אומר שאם אחד רוצה לשאול איפה הספר הזה נמצא, או דברים אחרים בענייני התורה, בענייני הלימוד, או איזה דבר, שאלה קצרה שהיא אחרת באופן תגרום לביטול תורה, אם לא ישאלו את הדבר הזה בבית המדרש. אז אפשר, אבל שיחות עדיין לא שייך.
ימי מצווה. לא שאלה הלכתית, אבל עוסקים בימי מצווה.
מה זה?
איפה המחירה של ארבעת המינים לדוגמה?
מה?
לשאול שאלה של, שהיא קשורה למצווה, לדוגמה לשאול איפה המחירה של ארבעת המינים או משהו כזה.
אפשר. כל דבר ששייך למצווה, אפשר, כן.
הרב, לשאול בשלומו של חבר הסוחר. כאילו, משהו שמתעניין בחבר, נחיה לו בין הזמן.
שאלות נימוסיות כאלה, כמה זמן זה לוקח?
זה משתלם בין האנשים.
אם זה... לפי זה, תביאי, כן. כשנפגשו יעקב אבינו ויוסף, אז הם נפגשו ומיד נזכרו, ואז הם בשיעור שהיה להם מקודם, לפני שהם נפרדו. אז בדרך כלל הם נפגשים אחרי זמן ממושך, שני בני ישיבה, מסתם אז אומרים מה למדת באיזה סוגיה או משהו כזה. אז זה אפשר, אני חושב, אין בעיה. מה אפשר לשאול עוד, לא? כי הם חיינו. שואלים אותו, אתה חי, זאת אומרת, אין, כן, איך כתוב שם, וחי בהם. תלמידי חכמים, בלי התורה אין להם, זה לא חיות. אבל בוודאי שמה? באמת יש בזה, בהגמרא אפשר לראות שהיו ישנים, התלמידים היו ישנים בבית המדרש. אז אני חושב ככה, אני הייתי עושה גדר. מישהו למד כל כך הרבה, ופשוט הוא נרדם. כן? אז הוא רוצה במקום ללכת לחדר, קצת לישון, על מנת אחר כך לקום להתעורר, בוודאי שזה מותר. לישון לשם הלימוד, בסדר. אני חושב שכן.
אם אני יכול
של הסטנדר,
הוא
ירד עם
20 דקות, ואם
נגידה,
זה
כמה כבר
חצי שעה, שעה? אפשר
לזה? תישאר בבית המדרש. האם יש ספק פיקוח נפש בהליכה בשער שכם? מה פתאום? מה הבעיה שמה? כל אחד שלא רגיל, יש כאלה שלא היו פעם אף פעם בבית אל, אז הם אומרים פרקת הדרך בחרדה ואחר כך גוימל, איפה שלא רגילים ללכת אז נראה שזה מסוכן. שער שם לא מסוכן, כל יום הולכים שם מאות, אולי אלפים של אנשים לכותל, ממאה שערים, מכל המקומות, הם הולכים אחד לבד, שניים, בלי פחד, מה הבעיה? הם פעם בכמה וכמה זמן שומעים שם איזה דבר, זה פחות מאשר תאונות דרכים. לא צריכים, לא לפחד, צריך ללכת לשער שכם. אם, אני לא יודע, אם סמטאות שאף אחד לא הולך שם, ברוב המוסלמים, מי שלא מכיר שם, אולי זה לא כדאי ללכת. מי שמכיר, יש כאלה שהולכים שם תמיד. ככה זה, אנשי בית אל, או אנשים שגרים בבנימין, שהם רגילים כאן לנסוע, אז הם לא מתרגשים מהנסיעה, רק כשהם צריכים לנסוע לחברון, הם חושבים ששם מסוכן. החברונים, כשהם נוסעים פה, הם חושבים פה מסוכן, אבל בחברון לא מסוכן, מה הבעיה? כי הם נוסעים שם כל הזמן. אז זה, מי שלא רגיל במקום מסוים, אז הוא מפחד, אבל אין בזה סכנה. אפשר ללכת בשער שכם, זה אפילו מצווה. צריכים לעשות כיבוש, ללכת שם. כמה כמה שעות חובה ללמוד בבין הזמנים? לא כתוב על זה בשולחן ערוך שום דבר. למה? אז מה עשו? יש הבדל בין הזמן לבין הזמן מבחינת חובת הלימוד. בכל אופן כדאי ללמוד בין הזמן עם כמה שעות. בוודאי בחג. ואחר כך, אחרי החג, אם מישהו רוצה לעשות טיול, לראות, לטייל בארץ ישראל וקצת ככה להתעברר, אז לא צריך באותה, ביום שעושים טיול, ממש ללמוד כמה שעות, אבל קצת ללמוד בוודאי. מה היחס בעזרה בבית בין לימוד תורה? טוב, עזרה בבית זה בדרך כלל עזרה להורים, זה מצוות כיבוד הורים. אם הם זקוקים לזה בוודאי. ואני חושב שמאוד מאוד יפה שבני תורה הם נוהגים במצוות כיבוד הורים בהידור. אז כמה אפשר לעזור בבית, אני לא יודע כמה צריך, אבל כל פנים צריך לעזור בבית, גם מזה על חשבון לימוד תורה.
גם בזמן?
גם במשך
הזמן עצמו?
במשך הזמן אתה נמצא בישיבה, איך אתה יכול לעזור?
כשנחזור הביתה ו...
לחזור ולעזור?
כן.
אם יוכל אם יש איזה בעיה מיוחדת, אבל איך אפשר ל...
אם זה דבר שיכול לעשות
על ידי
אחרים? אם זה דבר שיכול לעשות על ידי אחרים?
תראו, אם ההורים אין להם אפשרות... ההורים צריכים לדעת, בדרך כלל הם יודעים. הם צריכים לדעת שבחור ישיבה זה לא אדם פנוי שאם הם צריכים משהו, אז עכשיו אפשר להתעסק איתו. יש כאלה שחושבים שבחורי ישיבה, אם יש הפגנה, הישיבות צריכים לעשות. אם יש איזו פעילות ציבורית, הישיבות. בני ישיבות הם אנשים עובדים. כשאני התחתנתי, אז ואשתי הייתה מורה, ואני אברך. אז ילד, אחד הילדים חלה והיה צריך להישאר מישהו בבית, אז אשתי אמרה לי, תישאר, כי אם אני לא אלך לבית ספר, אז 30 תלמידים לא יהיה להם מורה, לא תהיה להם מורה, ואתה יכול ללמוד בבית. אמרתי לה, אני עובד בישיבה, אני עובד, זה עבודה, כולל זה עבודה, אין לי שחרור עכשיו, אני לא יכול. צריכים ליצור מישהי אחרת, שהשכינה או משהו כזה. אני לא, אני אברך זה לא אדם פנוי, שמתי שצריך, וזה חסר משהו, אז פונים לבני הישיבה, לאברכים. זה לא ככה. אדם צריך להרגיש לפחות כאילו עובד. אז אם ההורים, נגיד, היו מזמינים את הבן שלהם שהוא עובד באיזה מקום, ואומרים, תבוא הביתה כי צריך אותך, אז אם הוא היה מפסיק מעבודה ובא הביתה, אז אולי גם בחור ישיבה צריך לעשות את זה. אבל אם זה סתם בגלל שאתה לא עובד באף מקום, מה פתאום? זה יותר מעבודה, אני אומר, זה מינימום כמו עבודה, זה לא יותר מעבודה. עד רבה, יש מישהו עובד, שילך, הוא סתם עובד, אני לומד תורה.
זה מצד ההורים, אחרי שהם פנו לילד הלומד ולא לילד העובד,
אז חמיתר לב המצד. לא, אבל ההורים צריכים להזמין. ההורים צריכים...
זה בעיה בהורים, אם ההורים עברו על מה שלכתחילה שלהם...
מה?
ההורים, ההדרכה שלהם לפנות אל העובד כמו שהרב הסביר. אבל אם ההורים פונים לילד שלומד...
אז צריכים להסביר להם שהילד שלומד זה לא אדם פנוי. ובסך הכל, אחר כך ההורים יגידו מבסוט, יהיו מבסוטים. יגידו, הבן שלנו שקדן, היינו צריכים אותו והוא רצה להישאר ללמוד. אז בכלל, אני מציע לכם, כשההורים מבקשים שתבואו לשבת, אל תחשובו שזה כיבוד הורים לבוא לשבת. כיבוד הורים זה נשאר בישיבה. אף על פי שהם אמרו, אבל אנחנו מתגעגעים ורוצים וכו', אבל אחר כך אתם לא באים, אתם אומרים שרציתם ללמוד, אז ההורים מספרים לכל השכנים, הבן שלנו לא עוזב את הישיבה, רוצה ללמוד, הם מתגעים בזה. אבל אל תגידו להם את זה, אז הם יגידו שזה לא נכון. אז כפי שאמרתי, לצאת לטיול בסוכות, אני רואה שכאן יש שאלה כזאת, אז לא טיול ככה במקומות שאין סוכה, ובדרך כלל להשתדל שהטיולים של סוכות הם יהיו טיולים של לימוד, טיולים של קודש. מה כאן? יש כאן איזו שאלה? האם עבודת השם הולכת להשתנות כשתהיה סנהדרין? אם כן, מה זה אומר על העבודה שלנו היום? והסברים עמוקים על קיומה ותורת הסוד ובחסידות. כל זה צריך לענות לזה עכשיו? אתם חושבים שאפשר לדעת מה הולך להשתנות כשתהיה סנהדרין? אם ידענו את זה, הייתה כבר סנהדרין. אנחנו צריכים, מה שצריכים אנחנו לעשות בעבודה שלנו זה לגדל תלמידי חכמים רבים מאוד שיהיו ראויים להיות בסנהדרין, ובעזרת השם זה יגרום שתקום סנהדרין. אנחנו, מה? תלמידי חכמים שילמדו הרבה שנים ויהיו ראויים להיות בסנהדרין, ויכול להיות שאם יהיו כמה וכמה תלמידי חכמים רבים שילמדו בסנהדרין, יהיו ראויים, אז תקום סנהדרין.
יכולה לשנות מצוות הסנהדרין?
הסנהדרין יכולה לשנות משהו דרבנן, אז יכול להיות שהם יהיו גדולים ורואים, אז יוכלו לשנות דברים דרבנן, דברים דאורייתא. מסתם לא, אלא אם כן הם יבינו שעל פי התורה הזמנים השתנו. לשנות אי אפשר שום דבר מהתורה, אבל יש דברים חדשים שלא היו פעם, ואיך צריך להתייחס אליהם, זה יכול להיות שהסנהדרין תהיה לה הסמכות להגיד שהשינויים האלה גורמים שהתורה לא דיברה על המצב הזה, והמצב החדש הזה הוא השתנה. אבל כל עוד שאין סנהדרין, אין אפשרות בכלל לדבר על דברים כאלה. כי אנחנו לא יודעים מה השתנה, כמה השתנה, לעשות את הגדרים האלה, זה יכול... למה סנהדרין? אני רוצה להסביר. סנהדרין זה כוח של כלל ישראל. סנהדרין זה... יש לה סמכות, סמכות ממש של מסירת התורה. אז היא יכולה, ראשית כל, בגלל שכלל ישראל מגבה אותה, נותן לה את הכוח הזה, ריבונו של עולם נותן את הכוח הזה, וגם סייעתא דשמיא, שהם יחליטו, שהם ידעו באמת להחליט נכון. יש לכם עוד שאלות? פה יש גם עוד שאלות. מי שמכניס עיתון חילוני לחבר, כמו ישראל היום, האם יותר לזרוק אותו לפח בלי ידיעתו? שהוא לא רוצה לזרוק אותו לפח. זאת אומרת, רוצה להשתמש בו? מה, לא הבנתי. על כל פנים... אז לא מדובר על חול המועד, זו שאלה בפני עצמה כל השנה כולה. אם אדם רואה עיתון ישראל היום, האם מותר לזרוק אותו לפח? אני לא ראיתי אותו הרבה זמן, מה יש בישראל היום? כן, למה הוא יקפיד? שלקחו לו את העיתון או משהו כזה, למה לא לזרוק?
בדרך כלל יקפידים לקחו. מה? מישהו מביא, בדרך כלל מקפידים לוקחים לו. הוא לא הביא כדי שיבקו לו לפח, הוא יחד לזרוק לפח לבד.
מה אתה אומר?
הוא יחד לזרוק לפח לבד, אם הוא הביא, הוא כנראה לא רוצה שיקחו.
הביא לחדר, החדר.
לא, מישהו הביא לך אחד לשני.
לחדר.
מה?
לחדר.
לחדר כתוב כאן? חשבתי לחבר. לחדר בישיבה? ישראל היום? אני לא יודע אם בפח אפשר לשים את זה, צריכים לקרוא.
מה זה
אני חושב שמציל אותו מביטול תורה. אלא מה יהיה לו קפיד על זה, שהציל אותו מביטול תורה? לא חושב.
יהיה לו
קפידה
על זה.
יהיה לו קפידה? אז צריכים לשוחח עם הבחור הזה, למה יהיה לו קפידה?
אם זה לא בחור הרב, מישהו שאני יודע שמסתכל בעיתון עם תמונות הצדורות או משהו, כאילו לגנוב לו את זה, כיתה הוא עושה,
אחוז המקצוע. אני לא חושב שזה עוזר. אם תגנוב לו את זה, לא חושב שצריך לעשות, לא בדרך הזאת מחנכים. גם כן צריך
להכניס לחדר
מורכב
לא ישראל היום.
מה?
להכניס לחדר עיתונים אחרים
בשבע אין איסור אבל גם אין מצווה. בשבע לא מיועד לבחורי ישיבות. בחורי ישיבות זה יש אתר ישיבה.
אין להם איתו אתר
ישיבה. אפילו ערוץ שבע הוא לא מיועד לבחורי ישיבה. הוא מיועד לציבור הרחב. ובחורי ישיבה
בחורי ישיבה לא אמורים לדעת מה קורה בארץ.
היה פעם אחד בישיבה שהביאו עיתון, אז הוא הסתכל בכל הכותרות של הידיעות מחוץ לארץ. שאלו אותו, למה אתה מסתכל רק בכותרות של הידיעות מחוץ לארץ? אז הוא אמר, הידיעות בארץ ישראל יש הממשלה תטפל. אז הממשלה מטפלת, אז לא צריך.
לא, הרב,
זה כאילו,
גם
פה
בחור
שמה
צריך להיות
מנותק
מהעולם, לא
יודעת
מה
קורה. אם אתה שואל אותי, מי שיהיה מנותק מהעולם שנתיים שלוש, הוא יהיה תלמיד חכם גדול. ואני מבטיח לך שהעולם לא ייפול. וגם לא יקרה שום דבר רע. בחורי ישיבה צריך להתאחל, בחורי ישיבה צריכים לראות את עצמם כאילו הלכו לקורס טייס, שאז נוסעים פעם בחודש הביתה, ביום שישי אחרי הצהריים, חוזרים במוצאי שבת, וגם בשבת יש להם עוד עבודות לעשות. על הלימודים שהם לומדים שם בקורס. וטלפון, הם יכולים לצלצל, אני מספר עובדה ממישהו שהיה בקורס טייס, וככה היה הסדר שלו. וטלפון חצי שעה בשבת שלא נוסעים, כן? אז ביום שישי אחרי הצהריים, חצי שעה, נדבר עם ההורים, עם החברה, וזהו, חצי שעה. והם מנותקים במשך, לא יודע, שנה או שנה או שמונה חודשים, לא יודע, בהתחלה עושים להם את המשטר הגדול הזה, הקשה הזה, אחר כך פחות, ולא קורה להם שום דבר מבחינה ציבורית שהם לא יודעים מה קורה, הכל מסתדר בעולם וגם הם מסודרים מאוד, ועוד הם משוויצים בזה שהם לומדים בקורס הזה. אז מה, זה רק בקורס טייס אפשר לעשות את זה? ואחרים שמצאים במסגרת הזאת של מודיעין, שבכלל יודעים לבור ונמצאים שם שבועות ולא יוצאים ולא יודעים כל שום דבר מה קורה בעולם, והם עושים עבודת קודש. אז מה, בלימוד הישיבה זה פחות מזה? זה פחות חשוב, פחות צריכים להתרכז? אני לא בעד האידיאולוגיה שצריכים אותו כל הזמן, גם זה וגם זה וגם זה. אני דורש כאן דרישה מאוד מוגזמת, כן?
לא, זה אליטה שעושים את זה, זה יחידי סגולה שהם מתקבלים לקורס טייד, יש מבחנים שאחד מהרבה מתקבלים ועוברים את הקורס. ואלה שמתקבלים, אז נופלים איזה 80% במהלך השנים האלה.
בסדר.
למרות שבחורי ישיבה זה אנשים רציניים ואידיאליסטים, כהנהגה כללית אי אפשר עד כדי, כאילו כמובן הרב לא דורש עד כדי כך, אבל המציאות כאילו יותר חורת.
פה יש בחורים, כולם רואים לקורס טייס. לא קורס טייס מבחינת הכישורים של טייס, אבל בחורי ישיבה שבאים ללמוד בישיבה, הם באים עם עוצמות של רצונות, והישיבה רוצה לבנות אדרבה, כוחות כאלה, לא מסגרת קשה כזאת שסוגרת כמו שהם שם בקורס עושים, אלא שאדרמה, שכל אחד יבנה את עצמו, ובכוחות עצמו הוא ידרוש מעצמו את הדברים הללו. לא מפני שהוא המסגרת מחזיקה אותו. אז, אבל צריכים לשאוף לשקוע בתורה, צריכים לשאוף לשקוע בתורה. אם שואפים לשקוע בתורה ושוקעים, אז גודלים ונהיים תלמידי חכמים, וכל לא משנה מה אחר כך אדם יעשה. כל אחד צריך להיות תלמיד חכם. צריך לחנך את הילדים שלו, צריך את הסביבה שלו, כל אחד צריך להיות תלמיד חכם. ואם בשנים הראשונות לוקחים את עצמם בידיים ומתקדמים ומעצימים את ה... ושוקדים, התוצאות הן נפלאות.
אבל
אחרי זה,
אם אדם
מחליט
שהוא לא שהוא לא יוצא לעולם המעשה, והוא יוצא מעולם השקידה, עצול מעולם המעשה, כאילו איך הוא... פתאום הוא יומד רק שעה, שעתיים ביום.
איך המעבר?
המעבר
הזה. תראה, כשאדם בונה את עצמו כמה וכמה שנים, באמת מתמלא בתורה, ראש כל זה מועיל לו לכל הדברים. כי לימוד התורה הוא לימוד גומר שאדם מתפתח בהבנה, במידות, בהתנהגות, בלהיות בן אדם. ואחר כך אם הוא צריך להפסיק ועובר ללימודים אחרים או למקצוע אחר, אז כשהוא עובר, הוא צריך לקחת את כל הכוחות שיש לו ולעבור למדרגה החדשה, ולא ליפול, אלא להמשיך הלאה. אין בזה קושי. זאת אומרת, זה שלב של מעבר, אבל לא שפתאום עוזבים את הכל ועוברים למהלך חדש, אלא אני מגדיר לזה לעלות לקומה השנייה, לעוד קומה. לא לצאת, לא לרדת, אלא עכשיו הוא יוצא למסגרות אחרות, הוא מתחיל לעבוד, באמת עובד רוב היום, אבל העולם הרוחני שלו הוא עולם מרומם. וגם כל מה שהוא עושה, הוא עושה כבן תורה. וזה מה שצריך לשאוף. גם אחר כך אדם יהיה מהנדס, או יהיה רופא, או יהיה בתפקיד אחר, בן תורה. הוא בן תורה רופא, הוא בן תורה מהנדס. זאת אומרת, המהנדס זה הנלווה לאישיות שלו. אם מישהו פוגש אותו, אני מדבר בציבור שלנו, אם יגידו מי האיש הזה, יגידו הוא בן תורה. לא יגידו הוא מהנדס, יגידו בן תורה. מה הוא עושה? הוא מתפרנס מתפקיד הזה. אתה רואה בבית הכנסיות, אדם יושב, לא חשוב הוא עולה מקצוע זה או מקצוע אחזה, אבל אם הוא בן תורה, אז זה המקום שלו, זה האישיות שלו. כל אדם שלומד בישיבה צריך לשאוף להיות אחר כך, להמשיך להיות בן תורה. מה הוא יעשה אחר כך? אמרתי, יכול לעשות, יש אנשים שלא מתאים להם להיות מורים, מתאים להם דברים אחרים, והנפש שלהם גם נוטה לדברים אחרים. אז יעסקו במקצוע אחר, אבל יהיו בני תורה. אבל בשביל זה צריך בשנים של הישיבה צריכים באמת לקחת את כל הכוחות ולהשקיע בהם. אז מה שאנחנו לא עושים כאן מסגרת, אולי אתם רוצים שנעשה מסגרת חזקה? כמו חיל האוויר?
הרב, ניסו לעשות את זה.
מה?
זה החלק הזה פשוט לא שרד.
לא בכוח.
זה לא היה בכוח.
זה לא נקרא מסגרת. מסגרת זה נקרא שאני עומד בפתח, ומי שמאחר אני צובח עליו.
הדוגמה מהרב
קילר. מה אתה אומר?
הדוגמה מהרב קילר.
כן. היה פעם, כשהקימו את ישיבה, קבוצה, הרב יעקב קילה הקים ישיבת משכן ישראל. הוא לקח קבוצה של תלמידים, אני חושב שזה היה הגיל של הרב ליאור וחבורה קצת יותר מבוגרת. הם באו מכפר רואה, הוא רצה להקים ישיבה. אז הם עשו הסכם עם מרכז הרב, בבוקר לומדים אצלו, ואחרי הצהריים במרכז הרם, משהו כזה. אז הוא היה דרש מהם. אחרי הצהריים, 40 דף בחודש. לא יודע אם בלי תוספות, אבל לדעת אותם היטב. חסר היה למישהו שלא יודע. ובבוקר הוא היה יושב על יד הדלת, ובתשע, אם היה מישהו מאחר, הוא היה צועק עליו. בשש ראיתי פועלים רצים לעבודה. אז עכשיו אתה לא יכול לבוא בתשע? אז כמובן שלא קרה שהוא איחר אחר כך עוד פעם. ואני גם שמעתי שבכולל של מיסי, אמרו לי, אני עכשיו את השם אני לא זוכר.
הרב אברג'יל.
אברג'יל, נכון. אז מישהו מהמשפחה שלי הלך בחייו של הרב אברג'יל, זכרונו לברכה. אז הוא הגיע לשם, אמרו שהוא מקבל שם בבוקר, בשמונה, תשע. אז בשעה תשע, או חמישה לתשע, 200 אברכים רצו על המדרגות. ותשע כולם בפנים. מה דעתכם?
אצל החרדים זה עובד.
אבל גם לומדים אחר כך שבפנים? כן. אז אולי אנחנו נחשוב על זה.
יש הרבה קוילילים שצריך להעביר תביעת אצבע, זה כמו להעביר כרטיס, לעבוד שעות.
עכשיו דורשים את זה מהאברכים, משרד החינוך דורש את זה מאיתנו, אבל לא יישמנו את זה. הם אומרים שזה חובה.
קצת שונה ממה שאני אומר כמו פועלים. בסופו של דבר, אצלנו זה, אם זה אומר ללמוד עוד שעה בערב, אז בהכרח יגיד שאתה לא תגיע בבוקר מאוחר יותר. עכשיו, מדברים על פועל, כי בערב הוא הלך לשתות בירה עם החברים שלו, אז בסוף זה מתבטא בלימוד תורה של רק באיזה שעות הוא מגיע. למה עדיף את הלימוד תורה של הבוקר ולהגיע בתשע ולא תלמוד וחצי ולא תלמוד תורה של...
אתה אומר שמי שמאחר בתשע וחצי הוא לומד עד 12 ואחר כך יותר מאוחר, בלילה. ככה זה הסדר. טוב, אני חושב שכל אחד ביום כיפור ולפני יום כיפור ככה תעשה לו תוכנית שבעצם השנה הזאת תהיה עוד יותר טובה ממה שהיה בשנה שעברה, ובטח כל הדברים האלה סוכמו, כל אחד איך הוא התקדם.
אני הקטן, כן, אבל לא חייבים שמושתל, כן, פשוט אדם אומר, הרי כולם רוצים פה להתענות בבת הזה שאני מאמין, אז אדם אומר לחבר טוב שלו, תשמע, בוא תעזור לי, תחזק אותי, תזכיר
לך
את השני.
ככה
אתה לא,
כמעט
אתה נמצא כל הזמן
לבד,
אז זה נזיר. אבל אם יש
לך
חבר
שמחזקיר
לך את השני. אתה אומר שצריך להיות במסגרת. לא, פשוט אני אומר, במקום שתחזיק את עצמך לבד, או שיעשו לך מסגרת מלמעלה. שאדם, חבר שלו, באמת, תחזיק לך את השני. שתחזקו לך את השני.
למה צריך להתקדם בעבודת השם לבד כל הזמן?
חבורה. אז מה סיכמנו? סיכמנו שכולם צריכים להיות בני תורה ולשקוד ולקחת עצמם בידיים כמו שכל אחד רוצה בעצם, וכמו שאתה אומר, איש לרעהו יאמר חזק, אחד יחזק את השני, ובשביל זה יש ישיבה, אחרת היו כל אחד לומד בבית או בבית המדרש ביישוב שלו, וזה המסגר בשביל זה, שאחד יכול לחזק את השני. זהו, אנחנו צריכים לשאוף אבל לגדולות, באמת צריכים לשאוף לגדולות. אנחנו נמצאים בדור גדול, והשאיפות צריכות להיות גדולות בהתאם לגודל הדור. בסך הכל, ברוך השם, יש הרבה תלמידים, רובם ככולם יושבים ולומדים ושוקדים, הישיבה ברוך השם הולכת ומתקדמת ומתפתחת, ותמיד צריך לשאוף ליותר, תמיד. אתה רוצה להגיד משהו?
בנושא קצת אחר. רציתי לשאול אם אדם שעבר עכשיו מבחן טסט נהיגה, יש כלל שהוא צריך לנהוג עם מלווה 50 שעות, ואחרי תקופה של 6 חודשים צריך להצהיר שהוא באמת נהג 50 שעות עם מלווה. האם צריך להקפיד על זה, או ש...
אני אמרתי כבר למי ששאל אותי כבר, אמרתי לחתום על שקר, אני לא חושב שזה נכון. אף על פי שאולי רבים עושים ככה, אבל זה לא עושה איזה היתר. זה בעייתי, כמובן, אבל...
טכנית זה לא עובד לרמת הזמן.
מה?
טכנית זה לא עובד
לרשת
הזמן, יש
לי
שני חברים שניסו ולא
הצליחו.
שמה?
זה עובד, זה עובד.
אני לא יודע, לחתום על דבר לא נכון, זה בעיה.
מה הפתרון? מי שגר ביישוב לא יכול להגיע לכמות שעות שהם דורשים שם בדרך עיקונית, כי פשוט אין, נוסעים ביישוב, אבל דקה יישוב נגמר.
זה רק חצי שנה, אבל רוצים
לסגור. אפשר לכתוב שם, אתה יכול לכתוב לדוגמה, לא עשיתי 60 שעות, עשיתי כמה שהספקתי, נכתוב. והפקידה לא מסתכלת. באמת, כשאני באתי להאריך, הפקידה כבר עמדה רגע, עוד רגע לתת, אני אומר, לא, אני באתי להאריך בכלל, לא באתי, כי לא חתמתי אפילו, אז אפשר לחתום שם על מה שבאמת, אתם אומרים, אני עשיתי באמת כך וכך, ולחתום את זה, ולקוות שבאמת...
מה, זה לא שקר?
אתה
רואה
לשקר,
כי אם
תשקר,
הייתי
טוב שחתמת על 50 שעות,
גם אם
אתה
חתמת בפחות. הפקידה
לא
מסתכלת.
אני
לא עושה את זה יותר.
היום יש גם
אפשרות.
בפלאפון,
אם תסמן
מי
אחד
שעשית
לך. למי יש עוד
שאלות?
האם יש עניין לזכות אנשים שלא שומרים תורה ומצוות בארבעת המינים, בתקיעת שופר, לתקוע להם?
למה? או
שיש עניין שצריך כוונה לזה, ואז...
אני נתתי שיעור לא מזמן על מצוות צריכות כוונה. רוב הפוסקים אומרים הרבה פוסקים אומרים שמצוות לא צריכות כוונה. אבל אם אנשים האלה, הם אומרים להם בואו תעשו מצווה והם נותנים, למה להגיד שזה לא כיוונו? אולי לא יודע כוונות הארי, אבל הם התכוונו עכשיו לעשות מצווה. אף על פי שאולי תמיד הם לא מקיימים מצוות, אני חושב שיש בזה מעלה. אני לא יודע אם זה הדרך היחידה לקרב רחוקים, אבל זה אחת הדרכים שגורמות לאנשים להתקרב בסך הכל. והפעילות הזאת, אני חושב, היא מבורכת. אם זה בטוח במקום לימוד, צריך לשקול.
אדם שההורים שלו אומרים לו
אתם שואלים אותי שאלות קשות. צריך לשכנע אותם שבמקומות מסוימים אין בעיה לנסוע בטרמפים. הם מקפידים לנסוע, לצאת מהיישוב כאן בטרמפ? יש מקומות שאולי צריכים באמת זהירות. בכוח עוד צריכים זהירות. אבל לא לעלות על כל טרמפ ש... צריכים לבדוק. צריכים לשאול אותו מה פרשת השבוע, את הנהג.
מהרב יש אנשים שלא יודעים.
מה? זה חשוד. כשחשבו שאדרבה שהטרמפיסטים אולי הם המחבלים, אז נהג אחד שאל את הטרמפיסט, מה הייתה פרשת השבוע? אז הוא אמר לו, ניצבים. אמר לו, טעית, אבל תיכנס. אז באמת, במקומות שבודדים, שיכול להיות שיש איזה סיכון, באמת נכון להיזהר.
יש מקומות שמסוכנים כאילו? לא, זה נכון. הכל בודדים, זה פעם בכמה זמן יש איזה טבע אחרונה, וכאילו ברוך השם, אבל ארבע שנים מהפעם האחרונה שהיה.
חלק, אבל חלק מאז שלא קורה, מפני שאנשים זהירים. לפני שנים היה הרבה יותר אנשים עומדים בכל מיני טרמפים בלילות, בכל מיני מקומות, וכעת שאני נוסע בערבים אני לא רואה אנשים עומדים במקומות החשוכים לבדם. לפני הרבה, כמה שנים זה היה מצוי. אנשים עמדו לבד בכל... לאורך כל הדרך עד שכם, עד האזור שם, עד הר ברכה. בשנים האחרונות, בלילות, אני לא רואה משהו. אני חושב שזהירים יותר. אם זה חשוב לו מאוד ללימוד, הוא יכול לעשות שיעשה את זה בשינוי קצת. שורות קצת רקומות. טוב, רבותיי, אני רוצה לברך את כולכם בחג שמח, מרומם, בעזרת השם, ובעזרת השם ניפגש בשמחת תורה, ואחרי זה זמן החורף, שיש זמן טוב ושנה טובה ומבורכת לכולם, בעזרת השם יתברך. מה? אז זה דבר שאני תמיד חוזר על זה, זה שאתם ודאי שאלו אותו על שיעורי נהיגה, אבל יש כאלה שכבר יש להם רישיון נהיגה, ואני אומר שלנהוג, צריך לנהוג בזהירות. כשאדם נכנס לאוטו, הוא צריך לדעת, עכשיו אני הולך לקיים מצוות ונשמרתם. ולנהוג באמת בזהירות, לא לעשות עקיפות מסוכנות. נהג אחד אמר שקו לבן, בעיניו זה כמו קיר. אין דבר כזה לעבור קו לבן, זה כאילו להיכנס לתוך הקיר. זה נהג מונית. ובאמת, וגם להיות לארג'ים. ואם מישהו רוצה לעקוף אותך, אל ת... אף על פי שהוא לא צודק, תן לו לעקוף. וכאן, אם אתה מגיע למעבר חצייה, תן לאנשים לעבור. אל תחנו במקום שאסור לחנות, לא רק בגלל שיש איסור ותקבלו כנס, אלא בגלל שזה מרגיז את האנשים, כי זה מפריע בדרך כלל איפה שאסור לחנות. ואם רואים שזה בחור ישיבה חנה, אלה בחורי הישיבה, הם הכל מותר להם, לא מפריע, לא מפריע, זה לא מעניין אותם. אז אנחנו, יש לנו אחריות, אנחנו צריכים לקדש שם שמיים. ולנהוג בזהירות. זה מצווה גדולה מאוד. בעיקר אני רוצה להגיד לנהגים החדשים. נהג חדש הוא, אין לו ביטחון עצמי. הוא חושב שיש לו, אבל אין לו עדיין, בנהיגה. אחרי שנה, פתאום הוא חושב שהוא אומר, מה שחשבתי שאני נהוג טוב, זה לא היה אני בכלל טוב, עכשיו אני יודע לנהוג. אחרי שנתיים הוא רואה שעכשיו הוא יודע לנהוג, בעצם מקודם זה לא היה כל כך, עוד לא היה כל כך מנוסה. אז הוא לא יודע, כיוון שהוא לא יודע, זה גורם לו שבעצם לפעמים עושה דברים מעבר למה שנכון לעשות, כאילו תת הכרה להוכיח את עצמו. אז דווקא אני אומר נהגים חדשים לנהוג ביתר זהירות, לא במהירות רבה, לא להתקרב לרכבים, לנהוג בזהירות. שיהיה לנו ידוע, שיהיה ידוע שבני הישיבה כאן, וגם לא לנהוג כשאתם עייפים. אם מישהו עייף ומרגיש שהוא יכול להירדם, חלילה וחס לא לנהוג. זהו. זה טבע של צעירים שהם לא כל כך שומרים על הדברים האלה. אבל בחורי הישיבה הם צריכים להיות צעירים, כן. שלא יהיה מצב כזה, אם מישהו בא ומספר לי שהוא נרדם ועשה תאונה, אני הייתי, אני כועס עליו. אף על פי שהוא לומד מזה לקח, אבל זה לא מספיק. צריך להיות זהירים. טוב, ברכותיי. חג שמח וכל טוב.